טוב, שלום לכולם. אנחנו היום נלמד את הסוגיה הראשונה של מסכת מגילה, ובעצם אני רוצה להגיד מה עומד להיות בלימוד הזה. הלימוד הזה ימחיש קריאה שקרא אליה הרב קוק בכמה וכמה מקומות, לחבר ולמצוא את הקשר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. יש על זה כמה פסקאות מאוד יפות, מאוד חשובות, וזו קריאה שהרב קוק קרא אליה, לעשות את המלאכה הזאת. אפשר לנסח את זה בניסוח אחר, מה היחס בין פשוטו של מקרא לבין המדרש. תודה רבה. מה היחס בין שניהם? אנחנו כולנו יודעים, אנחנו כולנו רגילים לפתוח פסוקים ולראות שמשהו כתוב, הולכים למדרש, כתוב משהו אחר. או שהגמרא דורשת, אתה שואל, איך הדבר הזה יצא מהפסוקים? הקשר ביניהם נראה רחוק. וחכמים העידו על עצמם שאין מקרא יוצא מידי פשוטו בדברנו. זה גמרא ביבמות. עכשיו כולם נמצאים שם, כל מי שלמד את הגמרא. אין מקרא יוצא מידי פשוטו במדרשי החכמים, חוץ מלהקים שם המת, שפה חרגנו בעצם מפשוטו של מקרא והלכנו נגד פשוטו של מקרא. מכירים את הגמרא הזאת? ראיתם אותה. אז הגמרא הזאת אומרת, יש קשר. הקשר הזה הוא סוד בכל סוגיה, למיטב הבנתי, ויש לעמול עליו הרבה הרבה, ולבחון איך באמת להגיע ולזהות אותו. אבל מה שאני רוצה זה המחשה, לראות איך אפשר לפתוח סוגיה, וגם לראות את הפסוקים כמו שאמרתי, ולא להתחיל רק מהשקלא וטריא בשלב הבא, אלא ללכת ליסודות ולראות מה בעצם מתרחש בו בין שני התנאים המוראים. פה זה המוראים. טוב, אז מה יש בסוגיה הראשונה? הסוגיה מחפשת מקור להלכה שמגילה נקראת בי"א, י"ב, י"ג, מעבר למה שמפורש בכתובים, שי"ד ו"ט-ו, איך הגענו בעצם לריבוי הימים האלה. ושני אמוראים משיבים לשאלה, וכל אחד דורש ממקום אחר. הגמרא מכנה את הדבר הזה רמז, מניין הדבר הזה, הרמז לדבר הזה, ובעצם היא הולכת לשני כיוונים, שני אמוראים, שכל אחד לוקח פסוקים, ואנחנו ננסה להבין איך הפסוקים האלה, איך מה שעולה בפשוטו של מקרא, איך הגיעו החכמים לאן שהגיעו, וברגע שנבין את זה, תיפתח לנו איזו התבוננות חדשה בסוגיה. אז בואו נראה. מגילה נקראת, יש לכם את הדף, מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, לא פחות ולא יותר. שימו לב, המסכת פותחת בתיאור מספר הימים, וכולנו יודעים, זה שלושה ימים יותר ממה שמפורש בתורה שבכתב. והפירוט, כרכין המוקפות חומה, תיאור מקומות, כרכים המוקפין חומה ממות יהושע בן נון, קוראים ב-15, כפרים ועיירות גדולות ב-14, אלא שהכפרים מקדימים ליום הכניסה. טוב, אלה ההלכות שהם נקודת המוצא לדיון התלמודי. שואלת הגמרא.
אז רואים את המוקפים?
מה?
זה אמור להיות לנו בדפים?
יש שני דפים.
יש לכם את זה בדפים, כן, שני דפים, בדף אחד הסוגיה ובדף אחד הטבלה. אז שואלת הגמרא, המגילה נקראת ב-11 מנהלן, מהו המקור? ואני מדלג קצת על החלק האמצעי, שבעצם הגמרא אומרת, רגע, אנשי כנסת הגדולה הם תקנו יומיים. ואיך הגיעה הגמרא? והגמרא לא יכולה לעשות דבר כזה, לתקן דבר, אם הוא לא רמוז בכתוב. במילים אחרות, בלי רמז בכתוב, לא היה כוח לחכמים לעשות את אדם, כי עולה משהו מן הכתוב. אתה לא יכול, אין בית דין רשאי לעקור דברי חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין, וממילא הגמרא הולכת לחפש מקור. כפי שאמרתי, החיפוש מקור הזה, אפשר לראות בו לא רק משהו מקומי, אלא שיטה, דרך איך חכמים חיפשו מקור, או מה ההשלכה של חיפוש מקור, ולשם פנינו מכוונות. טוב, האמת שאני אשמח שתהיה לי גמרא אחת, חילקתי את כולם, אבל גם שיהיה לך. בסדר? סליחה. אמר רב שמן, אז אם כן, יש שתי דעות, שתי קריאות לדבר הזה. אמר רב שמן, בר אבא אמר רבי יוחנן, אמר קרא, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, זמנים הרבה תקנו להם. על זה שואלת הגמרא בשקלא וטריא, ואני לא אכנס אליה כרגע. אז אם כן, זוהי דעה ראשונה. בואו נקרא קריאה ראשונית את הפסוקים, כולם מוזמנים להפוך את הדף ולראות את מה שכותבת בעצם אסתר, ותכתוב אסתר בצלע השמאלית, רואים? ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל וכו' וכו', את לקיים את תוקף איגרת הפורים הזאת השנית, ואז אנחנו אומרים מה? לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי. מה זה בזמניהם בפשוטו של מקרא? כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי. מה קיים מרדכי היהודי? אז בואו נראה. ויכתוב מרדכי, אתם רואים בפסקה השנייה, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים וכו', לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בכל שנה ושנה. אז לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, בזמנים שמה? שתיקן מרדכי שזה 14 ו-15. נכון? האמת שגם הגמרא תסכים לדבר הזה, אז זה פשוטו של מקרא. והנה אומרת הגמרא, אומר רב שמען, לקיים את ימי הפורים האלה בזמנים שלהם. מה זה בזמנים שלהם? זמנים הרבה תקנו להם, י' א', י' ב', י' ג', שמקדימים כדי לספק מים לאחיהם שבקרחים, הדבר הזה שנולד, והוא בעצם תקנת חכמים. התקנת חכמים לא הייתה יוצאת לדרך בלי פסוקים. אז הנה בפסוקים כתוב זמנים. מה זה זמנים? זמנים הרבה, י' א', י' ב', י' ג'. איזה משקל, מה היחס בין תורה שבכתב, בין פשוטו של מקרא לבין המדרש? פלא, נכון? זה נראה פלא, כאילו לקחת את זה רחוק כל כך. אז זה תיאור אחד. והתיאור השני, רב שמואל בר נחמני, תדלגו למטה. רב שמואל בר נחמני אומר, כן, קיימים, אמר קרא קיימים אשר נחו בהם היהודים. קיימים, כף הדמיון. ימים כימים, לרבות 11 ו-12. רגע, ומה עם 13? זמן קהילה לכל. אז בואו נלך גם לפסוקים ונראה מה יש כאן. ויכתוב מרדכי באיגרת, אתם רואים את בפסקה השנייה. אז אם כן, כותב מרדכי איגרת, והוא בעצם הראשון שמייסד את התקנה, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 ואת יום 15 בכל שנה ושנה. קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם. מה זה קיימים? כמו הימים שנחו מאויביהם. מי נח מאויביהם? מתי נחו מאויביהם? בשני הימים, בי"ד ותתוו, נכון? בי"ד, זאת אומרת, הזמן לקהילה, המלחמה הייתה בי"ג, הגזרה הייתה על י"ג, אז בי"ג הייתה מלחמה, ונוח ב-14, ובשושן נוח, לא רק בי"ג היה, אלא גם בי"ד, ונוח ב-15, ועשו אותו יום משתה ושמחה, כמו שמפורש לפני כן בפסוקים. אז אם כן, אנחנו מתקנים לדורות, מתקן מרדכי, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 ויום 15 בכל שנה ושנה, כמו הימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם. מה אומר רב שמואל בר נחמן? בואו נחזור. אז הוא אומר, מה זה קיימים אשר נחו? היה צריך להיות כתוב ימים. ימים אשר נחו. הקף בעצם בא להוסיף עוד שני ימים כדוגמתם. פשוטו של מקרא? ממש לא. נכון? זה נראה רחוק. זה לא מה שכתוב. כאילו. ואז מתחיל דיון תלמודי שנמצא בכל כך הרבה מקומות והמדרשים שהגמרא, סוגיה הרבה פעמים פותחת במדרש הלכה. והיא בעצם הולכת לפסוקים ושואלת, רגע, מאיפה אתה לומד? לומד מפה. והתנא שחולק מאיפה הוא לומד? לומד מפה. איך אתה מסביר את המילה הזאת? איך אתה מסביר את המילה הזאת? ומתחילה שקלא וטריא. הרבה פעמים אתה מתפלא, אתה אומר, אנחנו לא הבנו את ההתחלה, אז גם כל השקלא וטריא זה נראה חשבון לא מובן, כאילו חשבון טכני, חשבון אחר, מה יש בתוך החשבון הזה? אז זו השאלה שכולנו מתמודדים איתה מדי יום. ומה שאני רוצה זה להיכנס יחד איתכם לעומק פשוטו של מקרא, ולהניח הנחה, שההנחה הזאת נמצאת מנקודת הפתיחה של, בלימודי היא נמצאת כל הזמן. גם בלימוד שאנחנו לומדים בתנך ובחומש, שחזל ידעו לקרוא תורה שבכתב בצורה של פלא. אם תשבור על פרשה את הראש במשך כמה שעות טובות, כמה שעות אני מתכוון, כמה עשרות שעות, אם אתה הגעת לאיזושהי בהירות, ועכשיו אתה מתחיל ללמוד את חזל, אם בהיר לך ובאמת ראית הדבר והוא באמת מדויק, כך בחשבון שהם היו שם. ועכשיו תתחיל ללמוד אותם. וזו הנחה שכשמקבלים אותה באמון גדול, שגם הדקויות וגם הנמצאים בתוך חזל, אז אפשר באמת לראות דברים מעניינים. אז אם כן, הצעד הראשון שלנו זה להבין את ההקשר. ובעצם להבין דבר מעניין. יש פה שני מקורות, ואני יכול ללמוד אותם ברמה הנקודתית, הנה פה יש את הקף ופה יש את הזמנים בלשון רבים, זמניהם, והנה דייקתי פה איזשהו דיוק כשאני נמצא בתוך המיקרו. אבל אני עכשיו שואל, אתה למדת מתוך המיקרו, אבל מה הכוונה בפסוקים? מה הנושא שם? מה ההקשר? בואו נסתכל. ההקשר הוא, כתבתי פה ככותרת, תהליך היווצרותו של חג הפורים. חג הפורים, מי שקורא את הפסוקים האחרונים, את הפסוקים בפרק ט', רואה דבר מעניין. חג הפורים לא צמח ביום אחד. חג הפורים מתואר התהליך של קליטת חג הפורים, תהליך ההיווצרות של חג הפורים, היו בו הרבה שלבים, והגמרא מסרטט, והפסוקים, המקרא מסרטט עוד שלב ועוד שלב, מה קרה בכל שלב. כדי להבין אותם לעומק, אנחנו נצטרך להיכנס הרבה מעבר למה שיש כאן. אבל בעצם אנחנו נעשה את הצעד הראשון וניתן איזושהי סקירה, איזושהי הבנה מלמעלה קצת, אבל בכל אופן עם איזה דיוק בתוך התהליך, ומתוכו נראה אחרי זה את מרדכי ונראה את אסתר. אז בואו נראה. יש לנו שלב ראשון. השלב ראשון זה השנה שבה הייתה מלחמה. מה קרה במלחמה? אז כמו שאמרנו, ויקהלו היהודים, תסתכלו פסוק ט"ו, ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14, ויהרגו בשושן 300 וכולי, ושאר היהודים בכל מדינות המלך, ניקלו ועמוד על נפשם, ונוח באויביהם. הנה, פסוק י"ז. ביום 13 לחודש אדר, זאת אומרת, בכל מקום, ונוח ב-14, ועשו אותו יום ישתה בשמחה. זה מה שהיה בכלל המקומות. 13 מלחמה ונוח ב-14. והיהודים אשר בשושן ניקלו ב-13 וב-14 ונוח ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. זאת אומרת, בעקבות הניצחון, ביום המנוחה, לא ביום הניצחון, ביום המלחמה, זה ברור, בשנה שהדבר הזה היה אין אפשרות אחרת. אז נלחמו ביוד ג' בכל מקום, וביוד ד' כבר נחו מאויביהם, אז שותים ושמחים. ובשושן הוסיפו יום, אז ביום המלחמה לא שותים ושמחים, אבל למחרת שותים ושמחים. זה מה שהיה באותה שנה. אבל מה היה בשנים הבאות? עכשיו תראו דבר מעניין. הדבר הראשון, חוליה הראשונה, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ביום טוב ומנוח ומשלוח מנות איש לרעהו. שימו לב, מתארים פה איזושהי תופעה, לא כתוב פה הלכה, מה תיקן מרדכי, או מה תקנה אסתר, או מה הלכה, אלא מנהג שעושים אותו בפועל, נוהגים אותו בפועל. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, באופן טבעי, בלי שאף אחד יכווין אותם, ובלי שאף אחד ציווה אותם, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. זאת אומרת, מדובר פה על איזושהי מציאות שהראה בשטח. שימו לב, הפרזים התחילו לחגוג שנה אחרי זה. וואו, שנה שעברה, היהודים, היה קיום לעם היהודי, היה נס גדול, נס גדול, אז אנחנו חוגגים. איך חוגגים? שמחה ומשתה. רגע, ומה עם המקומות שמוקפות חומה? לא קיימו? אז התשובה, לא, לא קיימו. למה לא קיימו? יש פה קצה חוט לנושא שרחב במגילה, רחב אחרי זה גם במשנה ובגמרא, רחב במגילה, הכוונה מגילת אסתר, שבעצם הסיפור הזה של החג הוא לא פשוט. ועוד מה תראו שצריך חמישה שלבים כדי לתקן אותו, ורק אחרי אסתר לבסוף ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. רגע, ולמה לא לפני כן? מה קרה? מה הבעיה בעצם בחג הזה? אז בואו נראה את הדבר הפשוט ביותר. אנחנו מדברים על תקופה שעם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים. אנחנו מדברים בעיקר על היהדות שלא עלתה לארץ ונשארה בבבל ונשארה במקומות אחרים. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. ופה יש עוד צד שצריך לראות אותו, שיש לנו במגילה חלוקה בין פרזים לבין מוקפות חומה. מה ההבדל בתורה, הפסוקים של התורה, ואחרי זה בתלמוד, בין שני המקומות האלה? אז ההבדל הוא פשוט. עיר של פרזים זה לא ממש עיר. זה כמו הרי השדה, פתוחה בשדה. זה לא ממש קהילה, זה לא חומה, זה לא, אלא קדושת עיר מוקפת חומה. לדוגמה, מצורע יוצא חוץ לשלוש מחנות במדבר, חוץ למחנה ישראל. אבל בעיר שלא מוקפת חומה לא צריך לצאת החוצה. זה תוספת המפורשת, וככה פוסקים להלכה הפוסקים. למה? כי זה לא עיר. זאת אומרת, זה מחנה ישראל זה מקום מוקף חומה. ויש לזה הלכות גם בבית מושב עיר חומה, בפסוקים של התורה, בכמה וכמה מקומות. זאת אומרת, בית מושב עיר חומה זה קהילה. בעולם העתיק, ברגע שאתה בונה חומה ויש את הכניסה ויש את שער העיר ויש מקום המשפט, כל העסק, שער העיר קיים כשיש חומה, כשאין חומה אין שער, כל המושג הזה של הכניסה לעיר, אבל במקום שהוא פתוח מכל קצוותיו, לא כמו היום שאין לנו חומות. וגם בהיבט של ההגנה, גם בבבא בתרא אפשר לראות את זה בסוגיות, שבאמת יש את הפער הזה. אז אנחנו בעצם רואים דבר מעניין. שנה אחרי הסיפור, שנה אחרי הניצחון, היהודים הפרזים חוגגים. שימו לב, הם חוגגים יותר מבמקור. במקור זה היה היום משתה ושמחה. המשתה זה איזושהי פעולה פיזית, והשמחה שבאה בעקבותיו זה שמחת הלב. ופה הם מתחילים בשמחת הלב. והם מוסיפים משלוח מנות איש לרעהו, אבל שמחה הוא משתה, זה שמחה שפורצת גבולות. ואני שואל, ומה עם המוקפות חומה? מוקפות חומה זה סיפור מורכב. למה זה סיפור מורכב? תארו לעצמכם, יושבים יהודים בשושן. שנה שעברה, כמה מתו בשושן? שנה קודמת? כמה? 75 אלף בכלל מדינות המלך, וכמה בשושן? אני לא זוכר כרגע, מי זוכר? מה? 500, ואחרי זה, ולמחרת עוד פעם. עוד כמה ב-300 אולי? בקיצור, נהרגו כמה מאות. עכשיו אני שואל, עברה שנה, היהודים חוגגים. מה אתם חוגגים? יום הניצחון. את מי ניצחתם? הרגנו את השכן הזה, הרגנו בבית הזה אותו, הרגנו אותו, הרגנו אותו. כאילו, זה בעצם המשמעות של השמחה. וכשהיהודים נמצאים בגלות ונמצאים יחד איתם, אז השמחה היא סיפור מורכב. גם בהיבט הפיזי, רגע, אתם שמחים, אבל גם בהיבט העמוק יותר, האחראי יותר, המשמעותי יותר. זאת אומרת, חג על ניצחון, אנחנו מדברים על היותנו בגלות ואנחנו חוגגים על זה שהרגנו, על מה בדיוק אנחנו חוגגים. זה סיפור מורכב, זה סיפור לא פשוט. על המפגש הזה, על המלחמה הזאת, ועל מספר ההרוגים שבא לפני המלך, והחגיגה שלנו בעקבותיו. ומה שאני רוצה להגיד, זה שהפסוק הראשון הזה, שבעצם מתאר את נקודת המוצא, הוא בעצם אומר, חג הפורים התחיל מלמטה. ומה זה התחיל מלמטה? על ידי יהודים. ואיזה יהודים? ערי השדה, ערי הפרזות, המקומות שאין להם את המחויבות, אלא בשמחה טבעית של יהודים שיושבים במקום עם עצמם, בלי עיר. בלי עיר זה תרבות, זה כל מה שקשור למחויבות. עיר זה כבר מקום מסודר ומקום רשמי, ומקום, כשאנחנו בגלות, מפוזר ומפורד, אז מקום שנמצא בתקשורת עם אחרים ומחויב להם, וזה לא פשוט, באופן אמיתי, זה לא פשוט. יש פה מורכבות בחג הזה, שעוד מעט נראה עד כמה היא נושא בפסוקים, ועד כמה היא נושא גם בחזאי. רצית להגיד משהו.
הערים, האלה שלא פרזות, הם פוחדים מהשכנים, או פשוט הם לא רואים סיבה לשמוח? כאילו,
אני משער שהיו כאלה והיו כאלה. והדבר הזה מבטא את העובדה שהחג הזה בעצם הוא מורכב. כי יש פה נוח מאויביהם, הייתה פה גזרה גדולה של השמדה, והיהודים ניקלו ועמוד על נפשם והרגו, ובשושן הרגו ביוזמה, לא רק בהגנה על עצמם, ביום הנוסף זה יוזמה. ועכשיו לייסד חג על הדבר הזה, זה דבר מורכב. מצד שני, קרה דבר מאוד משמעותי, איך בעצם מאקלים אותו? אז הצעד הראשון הוא בעצם של השטח, והשטח זה הרי השדות, הגבעות, שלא מחויבים, אלא מחויבים ליהודי, והגיע פורים, יהודי שותה בפורים, לא פשוט, יהודי שמח בפורים, למה? כי אנחנו קיימים, והם מתים, וזה טוב, שזה ככה ולא להפך. אז זה בעצם מה שקורה בערי הפרזות, במילים קצת פשוטות יותר, והדבר הזה לא קורה, שימו לב, בערים מוקפות חומה. טוב, אז אם כן, זה מה שקורה בשנה הראשונה. כן.
אני אביא משהו שאל. אולי זה מסוכן, אבל לא חוגגים על עצם הערך, חוגגים על עצם ההצלה.
נכון, עוד מעט ידגישו את זה, אבל עד שלא תגדיר את זה, ועד שזה לא מדויק, ועד שזה לא מקבל עוד כל מיני פנים שצריכות להיות ברורות, אז אתה מבין שהקו הוא די דק. הקו הוא די דק, ובאמת עוד רגע אחד יבוא מרדכי וישים את הקו ויגדיר מאוד מדויק את הדבר הזה, וגם זה לא יספיק, עוד מעט נראה שיש עוד שלבים ועוד שלבים. אתם יודעים מה, לפני שאני באמת נכנס רגע לעומק לא, אתם יודעים מה, אני אגע באופן כללי ואחרי זה אני, לא נחזור בי. אז אם כן, זהו הצעד הראשון. הצעד הזה, כמו שאמרתי, הוא עוד לא חיוב, עוד לא מחייב אף אחד, וגם לא במוקפות חומה, הם לא בתוך הסיפור. והנה מגיע מרדכי, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים אליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בכל שנה ושנה, קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש נהפך יגון לשמחה מאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. אז אם כן, בא מרדכי ומתקן יומיים. אגב, שימו לב, בתקנתו בפשוטו של מקרא, כולם חוגגים יומיים, או יש כאלה חוגגים יום ויש כאלה שחוגגים את י' וחלק את ת'ו? מה אתם אומרים? כולם יומיים, ככה זה נראה פשוט. כמו הימים שהיו, כמו היומיים האלה, כלל ישראל חוגג יומיים. מצוין. היינו מצפים, הנה, מרדכי קבע, אז העסק סגור, נכון? לא הייתם מצפים שככה יהיה, ככה יכולנו לחשוב. אבל גם אחריו, אנחנו רואים עוד חוליה, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, מי זה החלו לעשות? הספונטני, נכון? הפרזים. יש כאלה שמסבירים את הצלע הראשונה על כן יהודים הפרזים להלכה לדורות. אבל אני כתבתי ארבע קושיות על הדבר הזה. אחת מהקושיות, מה זה וקיבל הלוידים את אשר החלו לעשות? מי החל לעשות? החל לעשות זה מה שקראנו. ואם מדברים על ההלכה, אז בעצם ההלכה זה לא רק היהודים הפרזים, זה ההלכה זה גם מעבר לכך, ועוד שתי שאלות שלא נעריך בהם עכשיו. אז אם כן, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, זאת אומרת, התחיל התהליך צעד ראשון מהשטח, ואת אשר כתב עליהם מרדכי, כתב מרדכי עליהם, רואים במפורש שיש פה את הקומה הנוספת של מרדכי. ובעצם החלו לעשות, שימו לב, וקיבל היהודים. מה זה קיבל? לשון יחיד. יש פה משהו שהאומה, אבל זה עוד לא פשט לכל אחד ואחד. וזה לא פשט לכל אחד ואחד, ויש פה איזושהי קבלה, ועוד מעט אתם לא נראה את זה ולא ניכנס לזה, אבל יש פה הסבר איך זה שקיבלו. כי אמן בן עמדתה, גגית צורר היהודים, חשב על היהודים, ובבואה לפני, חוזרים על כל הסיפור, ועל כן קראו לימים, איך נוסד החג, ויש פה כל המורכבות שנמצאת, וקשורה גם למה שתיארתי לכם, אבל אני לא נכנס כרגע, אני רק אומר, זה השלב הבא, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. זאת אומרת, בלי קבלה, הסיפור של הפרזים ומרדכי זה לא מספיק, עוד אין חג. עוד אין חג בממשות. אם היה נעצר כאן, לא היה חג. אז וקיבל היהודים, והיינו חושבים, טוב, קיבל היהודים, מצוין, לא מספיק. קיימו וקיבלו היהודים, עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם. זאת אומרת, בא עוד שלב, והשלב הבא הוא בעצם, שימו לב, בפסוק הקודם זה היה קיבל בלשון יחיד, האומה כאומה, רוח האומה או איך שתקראו לזה, אבל משהו מלמעלה ולא פשט, לא כל יהודי בלב שלו זה היה. ופה אנחנו רואים וקיבלו היהודים, קיימו וקיבלו כל אחד ואחד. הנה זה נכנס, זה עבר גם בעצם מלפני כן זה היה כציבור, עכשיו עבר גם ליחידים. לפני כן זה היה, רק שנייה אחת, לעצם לחגוג את הימים האלה, את ימי הפורים, ופה להיות עושים את שני הימים האלה, כי כתבם וכי זמנם בכל שנה ושנה, ונזכרים, ויש פה כל מיני פרטים שלא נמצאים בקודם, ובניגוד לעשייה שמתוארת, לפני כן יש פה נזכרות זכירה ועשייה, ויש פה איזו התגבשות של שלב נוסף, וצריך עדיין קבלה, וכמו אומר השלב הקודם היה מלמעלה, עדיין לא תקף. וואו, תראו מה זה. כל דבר כזה מזמין להבין טוב מאוד את התהליך ההיסטורי, ואני לא נכנס אליו לפרטה. אני רק אומר שבצלע החמישית, אנחנו רואים ותכתוב אסתר המלכה, בת אביחיל ומרדכי היהודים, מצרפת אותו, אבל ותכתוב בלשון יחיד, זה הסיפור שהיא מובילה אותו. את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. מה זה האיגרת הראשונה? של מרדכי. מרדכי כתב איגרת ראשונה, ולא עלתה בידו. עלתה בידו לעשות צעד חשוב, אבל עוד לא תקף הדבר, עוד לא היה תיקוף, עוד לא הייתה קבלה, עוד לא היה משוב, ועוד לא תפס בפועל. הדבר הזה עוד לא חל. אז מה אנחנו רואים? שמרדכי, סליחה, שאסתר כותבת, איגרת שנית, שאופיה איגרת שנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, וישלח לבפשטות הכוונה מרדכי בשיתוף איתה, אבל ההובלה היא שלה, זה כבר לא הסיפור שלו. ופה יש תיאורים באופן בסיסי דומים למה שהיה באיגרת מרדכי, אבל יש פה דברים אחרים, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, יש פה כמה תיאורים שאנחנו לא מבינים אותם עדיין, דברי שלום ואמת, ומתוך המקום הזה כתוב, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. או, הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. באיזה שלב הגענו אל המנוחה ואל הנחלה? באיגרתה של אסתר. עכשיו אני רוצה לתת את התמונה הכוללת לפני שנכנסים וצוללים אל הפסוקים, וכמובן בדרך לגמרא. שימו לב, יש פה תקנה. אי אפשר לברוח ממנה. הפשוטו של מקרא, חג הפורים לא חל ביום אחד. קמו ותקנו. יש פה שלבים וכל שלב, הוא בעצם מספר איזשהו סיפור. בתוך המיקוד הזה, יש גם איגרת ראשונה ואיגרת שנייה. יש את הקהל, בשלב הראשון, אנחנו רואים על כן היהודים הפרזים, ופעמיים אחרי מרדכי קיבל וקיימו וקיבלו לקבל את דברי מרדכי ולנסות לחזק אותם, ועדיין לא הצליחו. יש משהו חסר שלא חל עד שהגיע אסתר והצליחה לחצות איזה משוכה, ואנחנו עוד לא יודעים מה היא, אבל הצליחה לחצות משוכה שלפניה אף אחד לא הצליח. מה היא עשתה? זה אומר שיש פה משהו מהותי, שבעצם בסוף אומרים, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה. בלי אסתר זה לא היה קורה. היא הצליחה לעשות את הבלתי אפשרי, שניסו ארבע פעמים לפניה ולא הצליחו. תחת הכותרת הזאת, אנחנו מתחילים פה סוגיה, שכשלומדים אותה בעין תלמודית, אז יש פה שתי דעות, לוקחים פסוק ואומרים זמן זמנם זמניהם, או אומרים ימים כימים, ונמצאים בתוך הפסוק הזה, ואיך הדרשה מתוך הפסוק. אבל כשאתה הולך לפשוטו של מקרא, מה אתה רואה? שיש פה הקשר, יש פה סיפור, יש פה אירוע, אירוע מאוד חזק, מאוד טעון. ובתוך האירוע הזה, יש חמישה שלבים, ובתוך חמשת השלבים יש שתי נקודות ציון חזקות. הראשונה, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, והשנייה, ותכתוב אסתר את האיגרת השנית, והיא מפעילה את מרדכי, אבל בדרך אחרת ושיטה אחרת. ומאמר אסתר קיים, כמו שראינו. עכשיו אנחנו חוזרים בחזרה ורואים דבר מרתק. שני הרב שמן בר אבא, אמר רבי יוחנן, לומד את הסיפור מאיפה? מאיגרת אסתר. ואילו רב שמואל בר נחמני הולך לאיגרת מרדכי. עכשיו אני שואל, יש איזה משמעות? אם לא, זה אומר ששניהם תלשו פסוק, הוציאו אותו מהקשרו ולא למדו אותו בצורה ראויה, כאילו, כי בעצם יש לו הקשר, יש פה סיפור. אסתר אומרת משהו, או קודם לכן מרדכי אומר משהו. הטענה שאני רוצה להמחיש אותה, שבעצם יש פה צעד שאם הולכים אותו, נפתח פה משהו בסוגיה. ומה זה הצעד הזה? להיכנס לעומק הסיפור ולראות מה באמת איגרת מרדכי, ומצד שני מה איגרת אסתר, ולראות מה מיוחד בכל אחד. ואז אני אומר, לומדים את זה מאסתר, זמן זמנם זמניהם, בוא נראה איך זה קשור לדבריה, זה קשור, זה תואם, זה חי בתוך דבריה, זה חלק מהסיפור. ואני הולך מצד שני אל מרדכי ואומר, זה סיפור אחר, מרדכי ואסתר הם לא אותו דבר, לאורך כל המגילה, הם שני צירים מאוד מאוד שונים, אחד מהשני, עם שיתוף פעולה פורה, חשוב, אבל זה לא אותו דבר, לאורך כל הדרך. ובעצם העובדה הזאת, היא מייצרת לנו בעצם הזמנה, בוא תלמד את איגרת מרדכי, בוא תלמד את איגרת אסתר, תבין מה ההבדל ביניהם, עכשיו תתחיל לדרוש את, ללמוד את הגמרא ותראה את השלבים שלה ותבחן האם הדבר הזה ישליך או לא ישליך. הגון הדבר פשוט. אז בואו נעשה את הדבר הזה ביחד. לצורך העניין, כיוון שאנחנו בשיעור ולא בסדר ולימוד ככה מובנה ומסודר, אז אני רוצה שנקרא את האיגרות, ויש לכם דף עם טבלה, כולם מוזמנים אל הטבלה, ואני אקרא יחד איתכם את הטבלה ונדייק ונראה שבעצם הולכות ומשתקפות פה שתי עמדות רוחניות מאוד שונות אחת מהשנייה. אז בואו נראה. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. עכשיו הסבר, קיימים אשר דחו בהם היהודים מאויביהם. ומה המשמעות של הדבר, מה ההשלכות של הדבר, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל יום טוב, והתקנות שהיו לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כשאנחנו מסתכלים על איגרת אסתר, אנחנו אומרים, איגרת אסתר בגדול זה אותו שלד. מה זאת אומרת? בוא נראה את הדומה. ויכתוב מרדכי ותכתוב אסתר. אצלו זה לקיים להיות עושים את יום 14, ופה לקיים את איגרת הפורים, לקיים את כל תוקף, אותו דבר. הוא שולח ספרים, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך, אחשוורוש. וגם היא שולחת ספרים, הוא יחד איתה, אבל גם בפעם השנייה, באיגרת השנייה, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 720 ומאה המדינה. בראשון כתוב מה בעצם, כן, קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש, כן, ובשני, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, לקיים זה כמו להיות עושים. בראשון, להיות עושים את יום 14 ויום 15, ובשני, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, שזה 14 ו-15, אז זה חוזר, זה אותו שלט, זה אותו דבר. ומה ההיגיון? קיימים אשר נחו בהם היהודים, מספרים את ההיגיון, וגם פה, כאשר קיים עליהם מרדכי ואסתר, מה שהיה, זה התשתית, זה הבסיס. ובסוף, איזה אופי יש לימים, ימי משתה ושמחה. טוב, ופה איזה אופי יש לימים, דברי הצומות וזעקתם, יש הבדל, אבל זה גם, זה אותו, זה משמש על אותו משבצת, אותה משבצת, רק עם הבדל ביניהם. אבל זה בעצם אותו שלט. איגרת ראשונה, והאיגרת השנייה, קוראים לה איגרת שנייה, וכמו אומרת, זה המשך של, כמו אומר, זה המשך של אותו דבר. היא ממשיכה, עשתה צעד נוסף. טוב, אז הנה לנו זה לעומת זה. אבל כולנו ראינו מה? שזה לא רק דומה, זה גם שונה. והשוני הזה הוא בעצם מייצר פה איגרת אחרת, מהות אחרת. מה פשר ההבדל ביניהם? אז מה שעשיתי פה זה באיזשהו עימוד, כל פעם עם כותרת, בואו נקרא ונראה את ההבדלים. ויכתוב מרדכי, בואו נבחן מה מקור הסמכות. מקור הסמכות זה מרדכי, ויכתוב מרדכי. לא כתוב שום אופי, ובעצם אפשר להגיד הרבה דברים. יהודי, משנה למלך, כן, ומעמדו היה גדול מאוד, נפל פחד מרדכי על כולם, יש הרבה מה לומר, אבל לא אומרים. ואפילו לא אומרים יהודי. ומה המשמעות? ציון ויכתוב מרדכי, ללא ציון של שייכות מסוימת, כובד משקלו של מרדכי הונח על השולחן, על התחולה לא מבוררת שבו. יהודי, משנה למלך, שמעמדו בממלכה כעת הוא רם וניסה. מנגד, אצל אסתר יש פירוט. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל. מה זה? אז בעצם יש פה הנחה, שכל תוספת כזאת היא בעצם ברת משמעות. היא כתבה בתור אסתר, היא כתבה בתור מלכה. אני יודע שהיא מלכה, כן, אבל עכשיו המלכה הזו יש לה השלכה בתוך הסיפור. אז כל פעם שכותבים את הציון המפורט של איזושהי איזשהו הקשר, איזשהו מעמד שלה, אז אתה מכניס אותו לתוך הסיפור ואומר, זה רלוונטי פה, זה משמעותי במקום הזה. ככה בכל מקום צריך לקרוא. אז אם זה כך, אז בואו נראה. אסתר מגדירה את מקור כוחה. מדויקת. במעגל ראשון, אני אסתר. באישיות שלי, בהופעה שלי, בהובלה שלי, אני. זה דבר ראשון. דבר שני, אסתר המלכה כותבת. וכשאני רואה דבר כזה, אני נבהל. למה? מה זה קשור? יש פה דבר שהוא הלכה. תקנה של פורים, לקרוא במגילה, או לקיים כל מיני מצוות. מה זה קשור העובדה שאת מלכה? המלכה זה לא קשור לעניין. אז מה התשובה? יש פה באמת חידוש. משמע שלא, שהיא לא ככה ראתה את זה. זאת אומרת, בעצם יש פה דבר שהוא לא מובן מאליו, והוא הופך להיות חלק מהסיפור, ובעצם התקנה הזאת הופכת להיות משהו שמשחק במגרש הגדול, לא רק במגרש הפנימי שלנו. זאת אומרת, התוקף שלה הוא גם בהקשר האוניברסלי, בהקשר הרחב של בעצם היא כמלכה עושה את הצעד הזה. האיגרת השנית לא נכתבה על ידי אסתר, היא נכתבה על ידי אסתר המלכה, וזה סיפור אחר לגמרי. מעגל שלישי, אחרי המעגל האישי של אישיותה, אחרי המעגל של הממלכה, עוד מעט תראו, הדברים נקשרים בהרבה מעגלים. אני רק מתחיל לסרטט אותם, אבל אם הם נכונים, אז הם יתחברו לעוד מעגלים. ומרדכי היהודי, עכשיו תחת הכותרת שלה, גם הוא נטבע. אתה עכשיו פה, הכל היהודי.
מה?
לא שומע. בת אביחיל זה עבר, זה היסטוריה, זה מכוח מה היא באה. זה, אפשר לראות את זה כמה וכמה פעמים במהלך המגילה. הוא והגיע תור אסתר בת אביחיל. אני אסתר בת אביחיל, זה תודעת שליחות של הדורות. ופה זה לא רק אני באישיות שלי, אלא אני כנציגה של הדורות. עם ישראל לדורותיו. עם ישראל לדורותיו. כשאתה אומר אני הבן של, אתה מייצר פה המשכיות למשהו שלא התחיל איתך, ולא רק בהיבט של הבחירה שלה. אז יש פה, שימו לב, מעגלי שייכות כבר ראינו. אצל מרדכי אין דבר. מרדכי אומר וגוזר ובתוקף. אצלה פתחנו ארבע מעגלים שהם בעצם איתם היא פועלת, בהשראתם היא פועלת. יפה. עכשיו, להיות, שימו לב, טיבו של הקיום, לקיים עליהם להיות עושים. הקיום הוא פיזי, לעשות את יום 14 ויום 15. ופה לקיים את איגרת הפורים הזאת, השנית. שימו לב, לקיים את האיגרת, לא לעשות את החג. זאת אומרת, היא בעצם משחקת במגרש אחר, לא מגרש מעשי, זה מה שמרדכי אמר מה צריך לעשות. היא אומרת, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, לקיים את האיגרת. זאת אומרת, הקיום, הנושא זה האיגרת, האיגרת, המשמעות שלה, התוקף שלה, ועוד מעט נראה מה האיגרת, השנית, שהיא לא כמו הראשונה. שימו לב, האיגרת הראשונה מעמידה את החובה הבסיסית, הוא בעצם עושה את הצעד הראשון ההלכתי לקבוע י' ולקבוע ת' ו'. האיגרת שלה מוגדרת כאיגרת שנית. היא במהותה לא סותרת את הראשונה. היא לא אומרת, מה שעשית לא טוב, מה שעשית מצוין, זה צעד ראשון. אבל יש קומה נוספת שצריך להוסיף פה, ואי אפשר בלי תוספת הקומה. עצם ההגדרה שלה כאיגרת שנייה, היא בעצם אומרת, יש פה מימדים שלא קיימים בנקודת הראשית. ראשון ושני זה תהליך של התפתחות. בראשון יש משהו בסיסי, ובעצם פה זה לא הבסיס, זה פיתוח של הבסיס. מהו בדיוק הפיתוח של הבסיס? איננו יודעים. כבר ראינו בנקודת ציון ראשונה, שמרדכי בא כמרדכי, והיא מייצרת ארבע מעגלי שייכות שאיתם היא באה, ובעצם הם שותפים בתוך הסיפור. את זה ראינו, אבל זה נקודת התחלה, ובואו נמשיך ונראה. שימו לב, מרדכי פונה אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. מי הנימנים של האיגרת? היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. מי הנימנים של האיגרת של אסתר? וישלח מרדכי, אבל תחת הוראתה של אסתר, של ותכתוב, אל כל היהודים, אל 27 מדינה מלכות אחשוורוש. מה כתוב פה? לא כתוב אל כל היהודים אשר, או כמו שכתוב אצלו, כן, אשר בכל מדינות המלך. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 מדינה, יהודים ולא יהודים. שמים לב? זאת אומרת, האיגרת שלה היא לא נשלחת רק ליהודים, היא נשלחת לכולם. אתם תשאלו, מה הקשר לכולם? למה הם צריכים לקבל את האיגרת הזאת? אז יש פה כבר איזושהי אמירה, שבעצם הסיפור הזה, אנחנו מייסדים פה חג, אני מלכה של 7 ו-20 מהמדינה, אני לא מייסדת את החג הזה רק משהו פנימי, אני מניחה אותו בלוח השנה של כולם. הם לא אמורים לחגוג אותו, אבל אני מניחה את החג שלנו בלוח השנה של כולם, והאיגרת הזאת היא בעצם איגרת שנשלחת לכולם. זה פשר ההבדל, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 7 ו-20 ו-100 מדינה, מלכות אחשוורוש, לא אשר במלכות אחשוורוש כמו בפעם הראשונה, אלא משהו רחב יותר, כמו בהקשר לעובדה שהיא אסתר המלכה, בתור מלכה היא ממלכתית, בתור ממלכתית היא משחקת במגרש הגדול, היא לא משחקת במגרש הקטן. ויש פה משהו שבעצם הוא חורג מעל לגבול ישראל. תחת הכותרת הזאת, אם אני שואל מהי מהות התקנה אצל מרדכי, לקיים עליהם להיות עושים, פעולה מעשית, פיזית, שלקיים את י' ותתווה. עוד מעט תראו, י' ותתווה, אין אפילו את המילה פורים, וזה לא סתם. זה נמצא אצלו, ומה אצלה? דברי שלום ואמת. מה זה דברי שלום ואמת? מה זה דברי שלום? הייתי שואל פה בחדר, שלום ואמת, איזה מהם קודם? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
שלום.
מה קודם למה? האמת לשלום או השלום לאמת? האמת והשלום מאבו, אז מי קודם? אמת. בהיגיון שלכם מי קודם? קודם כל עושים שלום או קודם כל מבררים את האמת ואחרי זה עושים שלום? קודם את האמת אנחנו רגילים, נכון? קודם כל נדע מה נכון, נדע מה האמת. אחרי זה אני, אתה, אני לא אני, אני לא אתה ואתה לא אני, כל אחד מקומו אמת ונוקבת ולפעמים נלחמים על האמת הזאת. אחרי שכל אחד יש לו את המקום שלו, עושה שלום עם רומיו, בסוף 18 אומרים את השלום, לא אומרים אותו בהתחלה, לא פותחים. ברוך אתה השם אלוקי אברהם, אלוקי השלום. יש כאלה שכן שמים את זה בהתחלה, אבל אנחנו רגילים לדחות את זה לסוף. זה חשוב, אבל זה המשך של תהליך. אני לא נכנס כרגע לדקויות של מה שאמרתי. בכל אופן, דברי שלום ואמת. אז אם הייתי שואל, מרדכי, הוא איש אמת או איש שלום? איש אמת גדול, איש של תוקף. איש שלפני שקוראים לו מרדכי, איש יהודי היה, קודם כל אני יהודי. אחרי זה קוראים לי מרדכי. ולא איכה ולא ישתחווה, לא עכשיו ולא בשום מצב. ולא נע ולא זע, ועוד ועוד ועוד. לאורך כל המגילה, עם זהות חזקה, עם תוקף גדול, ותחת הכותרת הזאת, אז המהות היא פעולה מעשית. המהות שלה זה דברי שלום ואמת. וזה תמצית דרכה של אסתר, אבל היא באמת באה אחרי מרדכי, צריך תמיד לזכור, היא לא יכלה להיות ראשונה. אז היא עומדת עליו, היא עומדת על האמת שהוא ייסד, בלעדי האמת הזאת אי אפשר. אבל אחרי שהאמת הזאת קיימת, מתהפך החשבון. ההתהפכות הזאת קיימת בהרבה מקומות, ואני לא נכנס כרגע, זה נושא מעניין. אבל אחרי שיש את הבסיס הזה, אפשר כבר לפתוח בשלום, ולחבר את כולם לתוך הסיפור, ושלום זה בעצם מחבר עולמות, אתה בפנים, אתה בפנים, אתה בפנים, אתה בפנים, ואחרי שכולם בפנים, בואו נברר את האמת ביחד, ומה האמת ומה המקום של כל אחד. אבל שלום ואמת זה אמירה מאוד מעניינת, שהיא בעצם לב הסיפור שלה, היא עומדת לשתף עוד ועוד מעגלים, ותכף תראו את זה גם בשלבים הבאים, גם בהמשך. אז אם כן, דברי, מה?
יש למתפך? מה גורם להתפך?
אמרתי, בשלב הראשון בעולם אי אפשר להתחיל בשלום. במרדכי יש דברים שלא יעשו, המציאות כל כך רחוקה. בתוך המקום הזה בא מרדכי ומעמיד דברים לא במידת השלום עדיין, במידה אחרת. הייתי אומר, אם הוא היה צריך לנסח איזשהו דבר, אז אצלה כתוב דברי שלום ואמת, ואצל מרדכי הייתי מתנסח דברי אמת ושלום. אפילו הייתי אומר דברי אמת, השלום היא הביאה אותו בשלב מאוחר יותר, לא נראה שזה נושא מרכזי בנקודת המוצא שלו, אף על פי שבמהלך המגילה קורה לו משהו, אחרי שהוא הופך להיות משנה למלך, יחד עם אסתר קורה משהו, והוא כן נכנס למשבצת כזאת, אבל זה, אני לא רוצה כרגע להרחיב. בכל אופן, עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. לקיים עליהם להיות עושים, זה בעצם חובה מעשית, לקיים עליהם להיות עושים. מה זה אצל אסתר? לקיים את ימי הפורים האלה. מה זה לקיים את ימי הפורים האלה? זה לא משהו מעשי. לקיים את ימי הפורים האלה כמושג. זה בעולם הרוח, זה בעולם הפנימי. זה לתת להם קיום, לתת להם משמעות, לתת להם, נכון? רואים את המקום. אז אם כן, יש פה משהו אחר לגמרי. מרדכי מתוקפו בעצם מייסד משהו מעשי, פיזי. זה מה שהוא אומר. והפיזי הזה, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15. הוא מציין את התוכן, את התאריכים. הוא לא מציין את המהות, הוא לא נכנס פנימה. הוא אומר, זה תקנה פיזי. הוא אומר, ב-14 ו-15 ימי משתה ושמחה. איך קוראים להם? אין להם שם. 14 ו-15. זה מנקודת מבטו. אגב, השם הופיע רק מאוחר יותר. החבר יכתוב מרדכי, הוא לא אומר שם כי עוד לא קיים. השם פורים ניתן בקיבל היהודים בשלב הבא, אז קוראים להם השם פורים, הוא בכלל לא מובן מאליו. איך היו אמורים לקרוא על שם הפור?
הצלה.
מה? על כן קוראים לימים האלה ימי פורים על שם הפור. מה זה? פור זה פור אחד, אז למה פורים שניים? לא היו שני פורים, היה פור אחד. אז מה זה הדבר? אז עומק הדבר נמצא בסיפור הזה, אבל זה בעצם עומק פורים. מה זה הפורים הזה? ברור שזה הלב של הסיפור, אבל אני לא נכנס אליו. ואצלה זה כבר לקיים את ימי הפורים האלה, זאת אומרת, לקיים את ימי הפורים האלה, זה לקיים את ימי הפורים, לא את 14 ו-15. את המהות שלהם, את המשמעות שלהם, ולקיים אותם בזמנים שלהם. וואו. בזמנים שלהם, מה זה בזמנים שלהם? כל אחד את הזמן שלו. בניגוד למרדכי שאומר 14 ו-15 שני ימים, שם אותם זה לצד זה. כל מקום בזמן שלו. כל מקום בזמן שלו, ובעצם בעומק היא אומרת, יש פה איזשהו דבר שצריך להתאים. ובכל מקום אנחנו נייסד, ב-14 מתאים לו, ב-15 מתאים לו. ואם תרצו אנחנו ממשיכים, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, מה הבסיס לקיום ימי הפורים? אז אצל מרדכי, קיימים אשר נחו בהם אויביהם על בסיס האירוע. זה, האירוע, אנחנו מנציחים את האירוע במשהו מעשי. זה מרדכי. מה אומרת אסתר? לקיים את ימי הפורים האלה בזמנים שלהם, למה? לא כאשר נחו היהודים. לא! זה סיפור אחר לגמרי. מה? כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי. כמו, היא מביאה לידי ביטוי את הגוונים השונים של העם ואת הגוונים השונים שהיו שותפים, והיא בעצם נמצאת במגרש של התודעה, לא במגרש של הפעולות. ואז היא בעצם אומרת, לקיים את ימי הפורים האלה כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי, ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם. משהו אחר לגמרי. היא מייסדת חג, והמגרש הוא מגרש התודעה, גם בנקודת מוצא, אסתר המלכה בת אביחיל מרדכי היהודי, כל ארבעת המעגלים האלה נמצאים בנקודת המוצא, וגם עכשיו כשהיא בעצם הולכים לסכם את הדיבור, מה המהות של הסיפור? אני רוצה להביא לידי ביטוי את מרדכי, את מה שהוא אמר, ואני רוצה להביא לידי ביטוי כל עמדה שהייתה פה בסיפור, כל מי שהיה שותף, הוא בעצם יהיה חלק מהסיפור, כאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות ותעניתם. מה זה דברי הצומות ותעניתם? שזה גמרא מעניינת, שאומרת שבזה לא שמעו לאסתר, ככה עולה מאיזה גמרא במסכת מגילה, אבל בעצם הוא רואה בזה ימי שמחה, והיא רואה בזה את המורכבות, כמי שהייתה בפנים, ימי הצומות וזעקתם. זה לא בסתירה לדבריו, אבל היא מביאה את הנופך הנוסף, הפנימי, שבעצם היה של מי שחווה מבפנים את חג הפורים, יש בו שלבים קשים. חג הפורים זה לא רק החלק האחרון של הניצחון, וכל החלקים אחרים, אלי אלי, למה עזבתני וכל שעבר עליה, זה בעצם איזושהי עמדה פנימית שלה. טוב, אז הנה אנחנו התקדמנו, כן.
הקיום הזה, אפשר בדיוק, הקיים עליהם בעצם זה עדיין אומר מה שמרדכי אמר.
מה אתה אומר?
במילים אחרות, פשוט הפסוק אומר, תסתכל בפסוק הקודם, ותראה מה מרדכי אמר, למה הבאנו את החג.
נכון, אבל הנושא עכשיו זה לא התוכן של דבריו, אלא את מה שהוא אמר, אני עכשיו מביא לידי ביטוי, ואת מה שקיימו העם, בלי להיכנס לפרטים. אני מביאה לידי ביטוי את הקול של מרדכי. אתה צודק עם הנקודה שלו. אבל מרדכי הסתמך לא על קול, הוא הסתמך כשגמים אשר נחו היהודים. הוא הנציח את האירוע. היא לא מנציחה את האירוע, היא לא מדברת על האירוע. היא בעצם אומרת, היה בעם קול כזה וקול כזה וקול כזה, אני רוצה להביא לידי ביטוי את כל הקולות. ואם תרצו תחת הכותרת הזאת, אז היא שולחת איגרת לכלל העמים ושמה אותה במגרש הבינלאומי, והיא גם כמלכה עושה את הדבר הזה ומביאה לידי ביטוי כמובן את מרדכי היהודי, אבל גם את העם בתוך הסיפור, והיא בעצם מייצרת איזשהו משהו בעולם של התודעה ובעולם של המשמעות, והקיום שלה זה לא הקיום המעשי של מרדכי. תסתכלו, מרדכי ייסד תקנה מעשית, אבל בעולם הרוח עוד לא היה לה קיום. היא באה והשלימה את עולם הרוח הפנימי, והמקום הפנימי הזה הוא מאמר אסתר, קיים דברי הפורים האלה, ובעצם הדבר הזה ונכתב בספר, וזה מה ששם את הקומה הנוספת שיש לימים האלה. תחת הכותרת הזו אנחנו עכשיו אומרים, וואו, אז יש פה שני סיפורים מאוד שונים אחד מהשני, הם בכלל לא דומים. אסתר ומרדכי, זה שני דברים. ותחת הכותרת הזאת אנחנו עכשיו בעצם חוזרים לגמרא, ובואו נראה את שתי העמדות ונתחיל לקרוא את השלבים בגמרא ונראה מה באמת מתרחש כאן. אמר רב שמען בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר קרא לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, זמנים הרבה תקנו להם. עכשיו שימו לב מה אסתר בעצם עשתה. אסתר הביאה תקנה לעולם שכל מהותה זה אנשים, זה המעגלים שבעצם יוצרים את החג הזה. אני אסתר ואני מלכה ואני בת אביחי ואני שליחה של מרדכי, והנמען זה 27 מהמדינה, ואנחנו מתקנים לקיים את ימי הפורים האלה כרעיון, לא תקנה מעשית, בזמניהם. למה את אומרת את בזמניהם? בזמנים המתאימים להם, כל אחד בזמן שלו. כבר אפשר לראות שפה, בניגוד למרדכי שאומר לקבוע י"ד ותתווה ואת שניהם כאחד, במובן הפשוט של הגמרא בזמניהם, כבר בפשוטו של זה אתה יכול להגיד שזמן המתאים לכל אחד ואחד, לכל מקום יש את הזמן שלו. באה הגמרא ואומרת זמניהם, יש לי פה רמז של התאמה. הולכת הגמרא צעד נוספת ואומרת לאסתר, בעצם אסתר נתנה פה תפיסת עולם שהרוח שבה היא להתאים את זה למציאות, לגוונים השונים, להיבטים השונים. אז הנה, התאימו את הדבר הזה למציאות בי"ד ותתוו, אבל יש לנו גם מקומות נידחים שהם מחוץ לסיפור, כי הם כפרים קטנים שאין בהם אפילו 10 אנשים. אז מה יהיה עם החג הזה? הם יהיו חלק מהסיפור או לא יהיו חלק מהסיפור? לקיים את ימי הפורים עליהם ולהתאים אותם כמו שהתאימו, כמו שבעצם אסתר רצתה להתאים לרוחות השונים שבעם, אז בעצם להתאים אותם בזמניהם וכל אחד בזמן שלו. אז הכפרים יש היגיון ליצור עוד משהו שייצור את זה בהתאמה לרוחם, בהתאמה למקומם. הגיוני? וואו, זה הלב של סיפור של אסתר, זה הסיפור שלה. עכשיו הדבר הזה הוא קצה חוט בעצם למבט נוסף שאפשר לראות על המגילה. איזה משקל נתנו חכמים לסיפור של הכפרים הרחוקים שמספקים מים ומזון? שימו לב לדבר מדהים, רבי יהודה הנשיא פותח את מסכת מגילה ושלוש משניות ראשונות, על מי הוא מדבר בעיקר? על הכפרים. שלוש משניות ראשונות. אני חושב שכל מי שהיה כותב פה ספר הלכה ומבקשים ממנו לכתוב את כלל הלכות פורים, היה כותב ספר עם 10 פרקים לדוגמה, איפה היה שם את הכפרים שמספקים מזון, שזה כבר תקנה שבזמן המשנה אולי כבר לא קיימת לחלק מהדעות, איפה הוא היה שם אותם, את התוספת שבימים מסוימים זה מגיעים ליוד א', יוד ב', יוד ג', איפה היה שם אותם? בסוף. שלוש משניות ראשונות, זה ככה פותחים מסכת, זה פלא הדבר הזה. אבל הדבר הזה הוא לא פלא, כי יש פה דבר שהוא בלב של הסיפור. בלב של הסיפור במובן הזה, שבעצם אתה אומר, הכפרים האלה הם בחוץ, הם לא בחוץ. ואני רוצה להמחיש עד כמה הם לא בחוץ, אני שם אותם בחזית של המסכת. ובעצם אומר, המסכת הזאת עוסקת בעם ישראל, בקיום שלו, לחדול או להיות. והעליות של עם ישראל זה בעצם לקחת את הקצה, ואז מתחילים דווקא מיוד א', אחרי זה יוד ב', יוד ג', אחרי זה יוד ג', יוד א' ותת ו', בסוף. והראשונים הם יוד א', יוד ב', יוד ג', וכמו אומר, הם בלב של הסיפור. ומסכת מגילה עוסקת במידה רבה במושג קהילה. הרבה מאוד דברים שקשורים לקהילה נמצאים שם מהסיבה הזאת. אז אם כן, אם אני חוזר ואומר, וואו, אז אסתר עשתה, יש פה איזה דיוק מדברי אסתר, שהוא הלב של הסיפור, הלב של הדבר. זה מצד אחד. בואו נלך עכשיו לדעה האחרת, ויחד עם כל אחת מהם, עכשיו אפשר להתחיל את הדיון, ולראות שכל שלב בסוגיה הוא פשוט הגיוני. יש בו היגיון, ואתה מבין את ההקשר שלו, אתה מבין, הוא לא פועל על ריק, הוא פועל פה על תשתית של הפסוקים, של ההבדל בין מרדכי לבין אסתר. וכפי שאמרתי, בהנחה שחכמים ראו את הפער הזה שדיברנו עליו, שמרדכי ואסתר זה לא אותו אופי של תקנה, זה שתי תקנות שונות מאוד. אז בהנחה שהם ראו את הדבר הזה, אנחנו נותנים את האמון הזה, וממנו מתחילים את הדיון, ובואו נניח משהו, אם מישהו חושב שלא ראינו נכון, אפשר לחזור אחורה ולנסות לברר האם דייקנו או לא דייקנו. אבל התמונה של פער בין מרדכי לאסתר דומה שהיא ממשית, היא חזקה, קשה, קשה שלא לראות אותה. אז בואו נלך עכשיו רגע לרב שמואל בר נחמני. רב שמואל בר נחמני הולך אלן, קיימים אשר נחו בהם היהודים, ימים קיימים, לרבות 11 ו-12. לאיזה איגרת הוא הולך? איגרת מרדכי. איגרת מרדכי לאיגרת מעשית, לאיגרת של יהודה לתתוו, כמו שראינו, לאיגרת קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, איגרת שמנציחה את מה שהיה הנס. הנושא זה הנס, הנושא זה לא תודעה של אנשים, הנושא זה לא להביא לכל אחד את הדבר המתאים לו, לא, זה לא נושא, אין למרדכי ערך שלכל אחד יהיה את המתאים לו. י"ד ותתוו זה שני ימים שכולם עושים בערבות גדולה לעם ישראל כדי להביע שהיו שני ימי ניסים, ואנחנו רוצים שיהיה ניסים, זה בעצם, נכון? יפה. עכשיו, רב שמואל בר נחמני אמר קרא, קיימים אשר נחו בהם היהודים, ימים קיימים לרבות 11 ו-12. אז בואו בעצם, מה רוצה מרדכי? מרדכי לשיטתו רוצה חיבור למקור. הוא בעצם אומר, היה פה נס, אנחנו רוצים להנציח את הנס, היה פה ניצחון גדול, אנחנו ננציח את הניצחון הגדול. אז מה? אז בעצם אנחנו, עכשיו, שימו לב, גם מרדכי מדויק בפסוקים, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 ואת יום 15, קיימים אשר נחו בהם היהודים אויביהם. אמרתי שהנושא של המורכבות של לחגוג חג, שבעצם מדבר על הניצחון שלנו, על אומות העולם, כשאנחנו בתוכם, חג שבמהותו נוסד בגלות, לעשות את הדבר הזה, זה מורכב. אפשר, אני חושב שכבר ראינו כמה נקודות ציון, בוודאי בדברי שלום ואמת, לראות שהיא רגישה לדבר הזה ונמצאת משחקת לגמרי במגרש הזה, אבל לראות שגם מרדכי מדויק. אנחנו לא חוגגים את יום הניצחון, אנחנו חוגגים את המנוחה. את המנוחה שאין עכשיו רודף אחרינו. יום לפני כן רדפו אחרינו, ניסו להרוג אותנו. אנחנו עכשיו חוגגים את המנוחה, זה משהו אחר לגמרי. גם מרדכי מדויק בדבר הזה. רק מרדכי מדויק ברמה של העובדות וברמה של 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 להנציח את האירוע הזה שהיה בו. שהיה, וזה מרדכי. ואסתר לוקחת את זה לעולם הפנימיות ועולם התודעה, כאילו. הוא במובן הבסיסי עושה את הצעד הראשון. וצעד ראשון תמיד צריך להעמיד את הגוף. צעד שני זה להעמיד את התודעה שמחזיקה אותו. ככה העולם בנוי. אי אפשר להתחיל בתודעה, אתה באוויר. אבל תתחיל בגוף, אחרי זה תראה את השני. האיש נותן את הממד הזה, והאישה באה לתת את הממד הנוסף, וזה עוד נושא שאפשר לראות אותו פה. אז בואו נראה עכשיו, ומה שאני רוצה לחדד את הצורה של באמת להתבונן על הדברים, עכשיו ללכת לפשוטו של מקרא, ולבחון את הגמרא בפשוטו של מקרא, מה בעצם היא אמרה, מה היא חידשה, איך היא קראה את הפסוקים, מה היא הבינה פה, מתוך נקודת מבט שיש קשר והדברים הם מחוברים. אז בואו נראה. אומר מרדכי לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 ואת יום 15 בכל שנה ושנה. אגב, היא לא אומרת בכל שנה ושנה. הוא מדבר על הפיזיק שכל שנה ושנה. היא מדברת על בזמניהם להתאמה הפנימית, כל אחד מתאים לו. היא מדברת על ההווה, הוא מדבר על הנצח. בסוף, מכוח שניהם, הדבר קרה, אבל המכה בפטיש זה ההווה. כי אם אתה עושה משהו לנצח, אבל הלב שלו לא מטופל, אז הוא לא יחזיק מעמד. וזה מה שקרה לאיגרת מרדכי בטבע, כי זה היה התהליך. אז זה לא חל. ומתי זה חל? כשבא אסתר ונתנה את הפנימיות, נתנה את הפנימיות, כל דבר בהתאמה למקום שלו. יש לי יצר להגיד עוד משהו אחד על הזמניהם הזה. כל דבר בהתאמה, גם היוד א' וגם היוד ד' ותת ו', הוא פלא אחד גדול. אין לנו דבר כזה. אין לנו חג שיום במקום מסוים מחוגגים אותו ככה במקום אחר. אין לנו דבר כזה. זה לא תתגודדו אפילו. מה זה הדבר הזה? הלב של הסיפור הזה זה אסתר, לקיים את מרדכי אמר לעשות את יום 14 ואת יום 15, לעשות את שניהם. אבל הלב של הסיפור הזה נולד אצלה, והיא בעצם אמרה כל מקום בזמניהם, כל מקום מתאים. עוד מעט תראו הגמרא תגיד זמנו של זה לא כזמנו של זה, אל תערבב, לכל מקום יש משהו שמתאים לו, אל תהפוך, אלה לא יכולים לחגוג את אלה ואלה לא יכולים את אלה. היא הולכת עוד יותר, היא הבסיס לדבר הזה, להתאמה. אז באים החכמים ואומרים, זה רמז. היא רוצה התאמה? יש עוד התאמה. לספק מזון לאחיהם שבקרחים. זה התאמה? זה דבר חשוב? כן. מה אסתר הייתה אומרת? ברור שהיא הייתה הולכת. מה, היא תשאיר אותם בחוץ? את בני הכפרים? כל הסיפור שלנו היה לאחד את כולם. בסוף את השוליים אנחנו משאירים בחוץ? אז יש תקנה. ברוח התקנה הראשונה, בזמניהם. שומעים? רואים את הדבר הזה. אז זה שם. אבל מרדכי, זה לא הסיפור, מרדכי זה לא התאמה לכל אחד, מרדכי זה משהו חזק, מרדכי זה לקיים את הדבר הזה במובן הפיזי שלו, במובן של לקדש את הימים האלה, זה מה שהוא אומר. אז עכשיו בא הסיפור עם מרדכי, אומרת הגמרא כך, אם זה כך, גם מרדכי בעצם, מה זה כימים? מרדכי, אתה הולך עד הסוף? אז תגיד ימים. לקיים את ימי הפורים האלה, איך הלשון, אני אקרא אותם בפנים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בכל שנה ושנה, ימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם. למה? להגיד ימים, זה לגעת בנצח, לגעת בהמשכיות, לגעת במקור. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים, אני יצאתי ממצרים. אל תגיד אני דומה ל... אני יצאתי ממצרים, אני מספר את הסיפור, אני הייתי שם. אומרת הגמרא, אם מרדכי בעצם היה רוצה רק את הדבר הזה, אז באמת שיגיד, שיגיד, יוריד את החף, ובעצם הוא היה אומר את הדבר הבסיסי. אבל למה הוא שם כף? לא אותו דבר לגמרי. למה לא אותו דבר? יש פה משהו שונה קצת. מהו הדבר השונה? אז קוראים את הפסוק. אז הוא בעצם נתן פתח לשינוי. ומהו השינוי הזה של שהוא נתן לו פתח? אז בואו נקרא את כל הפסוק. לקיים עליהם קראנו, ויום 15 בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, כמו הימים האלה, הוא מוסיף. אז קודם כל, וואו, הוא הוסיף בכל מקום י' ות' ו', דבר שלא היה בבסיס, רק בשושן היה ת' ו'. הוא הוסיף את ת' ו', הוסיף את תתוו. זה כבר לא קיימים, הוא כבר הוסיף קצת יותר. אם תרצו, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם יום, ימי משתה. גם את החודש אפשר כמעט להבין בפשוטו של מקרא, שבעצם את כל החודש לעשות אותם ימי משתה ושמחה. הלשון של הפסוק סובלת, הדברים שלא סובלים. אז מה בעצם רוצה מרדכי? מרדכי רוצה רק להנציח או שהוא רוצה ריבוי, הוא רוצה תוספת, הוא רוצה ברכה בימים האלה, הוא רוצה עוד להוסיף אור. איך להוסיף אור? עוד ימים. אז הוא הוסיף את היום, הוא הוסיף יומיים, קבע יומיים לכולם, אפילו שזה לא היה לפני כן. והוא אמר, החודש אשר נהפך להם יגון ושמחה זה עוד. אומרת הגמרא, הפער הזה של ימים קיימים, הוא בעצם התוספת של מרדכי, והכף הזה בעצם אומר, אני לא משאיר את זה כמו שזה, אני אומר את זה יותר. זאת אומרת, בעצם הריבוי לפי זה, הוא מספר סיפור אחר אצל אסתר וסיפור אחר אצל מרדכי. אצל אסתר הוא מספר את הסיפור, הריבוי זה המקום של כל אחד ואחד, להביא לידי ביטוי את הייחוד של כל אחד ואחד, זה מבחינתה. ומבחינתו זה לא הייחוד, מבחינתו זה התוספת של קדושה שתהיה בעולם, התוספת של שמחה. וכל הפסוק הזה וכל שני הפסוקים האלה בעצם זה פסוקי ריבוי. אז אומרת הגמרא, אילו מרדכי רצה להיות, להשאיר את הדבר כמו שהוא, אז הוא היה אומר לקיים את יום 14 ויום 15 ימים אשר נחו, הימים האלה נחו בהם ממש, זה מתאים, זה מתאים למקום החזק הזה של באישיות שלו, הקדושה, הזהות, איש יהודי, כל הזמן רואים מרדכי הוא איש אמת, אז כאיש אמת היה אומר ימים, בימים האלה לא צריך לשים את הקף החוצצת הזאת, הדמיון זה עושה משהו אחר. אז אומרת הגמרא, אבל יש קף, אז הקף הזאת היא בעצם, בואו נסתכל בפסוק מה הוא באמת רצה. הוא רצה זמניהם ייחוד של, לא, הוא רצה תוספת. הוא שם, שתי תוספות הוא שם בפסוק הזה. טוב, אז אני שם אותו בעולם של תוספות. כך המחלוקת, בסופו של דבר הגמרא פותחת ונראה שהיא הולכת עם אסתר, כי באמת הלימוד של אסתר הוא בסיסי יותר. והשלבים הבאים של הגמרא נגזרים מתוך המקום הזה. אני מסתכל על השעון. ואולי נגיד איזשהו דבר, לא, נגמר לנו הזמן, אז אני רק אסכם. ניסינו בעצם לקרוא את הגמרא תוך התייחסות בכובד ראש לפסוקים, ובעצם לראות את הדרשות שכל אחד הולך לאיזשהו מקור, לא רק בהיבט המקומי, לא רק בהיבט של כל הפסוק, אלא בהיבט של כל הפרשה. וראינו, אני חושב, דבר מעניין, שבעצם זה התחלה, אבל אפשר לעבור עכשיו כל שלב ושלב, ופתאום הגמרא שנראה שהדברים הם נראים רחוקים מאוד, הופכים להיות חיים, נושמים, מרתקים. וכל שלב באמת הופך להיות מובן בתוך המקום הזה. ובעצם העיקרון שרציתי להמחיש, שניתן בעצם, זה דבר לא פשוט, אני חושב שכל אחד ראה, זה לא זמין, זה לא פשוט, צריך לשבור שבע נקיים את הראש על הגמרא, ועל הפסוקים, אבל כשאתה דולה מהפסוקים, אתה מגיע אליהם באמת במפגש בלתי אמצעי עם העומק של הפסוקים, אז פתאום אתה מגלה שבאמת אי אפשר להוציא את הדברים מהקשרם. זאת אומרת, יש פה בציור הזה תהליך היסטורי שמתרחש, והתהליך ההיסטורי הזה הוא בין חמישה שלבים, ואחד לומד ממרדכי ואחד לומד מאסתר. אי אפשר לחשוב שהלימוד ממרדכי מנתק את זה מההקשר של מרדכי. זה בלתי, זה לא מובן, כאילו ללמוד ממישהו ולהוציא דבר מהקשרו ולא להבין מה הוא עשה בעצם, אז זה כאילו לנתק את זה משורשו, ואותו דבר מאסתר. ומה שראינו זה הפתיחה בעצם לסוגיה, לראות שכל אחד מהם הוא בעצם רואה את הדברים בצורה אחרת. ופורים של מרדכי זה ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים, ופורים של אסתר אולי לא עומד בסתירה לדבר הזה, אבל דברי הצומות ותעניתם, יש גם מימד שבעצם מגלם את הפנימיות, ומימד שמגלם את הכלל המימדים האנושיים. כל זה קשור למורכבות של חג הפורים, והמענה של אסתר זה באמת להביא לידי ביטוי את כל אלה. ואם אני מדבר על חמישה שלבים שיש, אז השלב הרביעי זה עדיין קבלה של העם, אבל כל מה שמחוץ לגבול ישראל לא נמצא. וכל מה שנמצא בעומק של התודעה עדיין לא נמצא. אסתר מוסיפה איזשהו נופך של מלכה, של מלכות לית למגרמה כלל, והיא כמו מנצח על תזמורת שמביא לידי ביטוי את כל הגוונים וכל השיטות, והיא זו שבעצם הביאה משפט נפלא לעולם, דברי שלום ואמת, ולפי דברנו, דברי שלום ואמת, זה עומק הסיפור של, בסופו של דבר, של דרכה של אסתר, ומבחינת הסוגיה, האותות שלו זה הפתיחה למסכת מגילה שפותחת בדברי שלום.